שמיני להעביר שיעור על שואה, לקראת יום הזיכרון בשואה. אז אנחנו נעשה הפסקה קצרה במהלך שאנחנו לומדים בדרך כלל, ובעזרת השם מפעם הבאה נחזור למה שאנחנו לומדים בדרך כלל. אז היום שיעור על, כן, על התרבות והשואה. הנושא הזה הוא תמיד אקטואלי, במיוחד היום, בזמנים שלנו. והוא אקטואלי בגלל סיבה אחת פשוטה וקשה, בגלל שלעניות דעתי שואה יכולה לקרוא עוד פעם היום. העולם נשאר עוין אלינו ואדיש באותה מידה כמו שהיה קודם. אמנם יש כמה שינויים, אבל הם שינויים לא יסודיים. הם שינויים פחות או יותר קוסמטיים. במהות עולם נשאר כמו שהוא היה קודם, ואנחנו רואים את זה סתם, מדברים הכי בנאליים פשוטים, כולם מכירים את זה, שבכל העולם יכולים להיות רציחות של עשרות אלפי אנשים, מאות אלפי אנשים, אבל התעסק בהזזת איזשהו קרוון מפה לשם, ובאיזשהו דבר קטן שמדינת ישראל עושה. אנחנו רואים שהיחס של העולם אלינו הוא לא יחס אובייקטיבי, אלא להפך, יחס עוין, כמו שהיה גם בזמן השואה. ונראה לי שאנחנו יכולים יותר טוב להבין מה שקורה לנו היום, אם אנחנו נחזור לסיום השואה, כל מה שקרה אז, איך זה הסתיים. כידוע, זה הסתיים במשפט נירנברג, המפורסם, שבמשפט הזה היו נידונים למוות 10 איש בסופו של דבר, כן? זאת אומרת, היו 2 ש... גרינג התאבד, ומרטין בורמן ברח, ואז בסופו של דבר תלו רק 10 מנהיגים של הנאצים. ואנחנו יודעים שסך הכל במשפט הזה היו בערך כ-20 איש. זאת אומרת, כל המערכת שעסקה בהשמדת היהודים, הם לא היו במשפט נירנברג. סך הכל היו כ-20 איש, שעשרה כמו שאמרנו, וחלק קיבלו מאסר בבית סוהר, וחלק שוחררו. וכל אלופי אס-אס וראשי גסטאפו וכל האנשים שעסקו בפועל ותכננו, הם לא היו במשפט נירנברג. ומשפט הזה היה לדעת הרבה היסטוריונים מעין מאוד מאוד לפנים משפט הדין, מאוד רחמן כלפי הנאצים, מאוד רחמן, עד כדי כך שסגנו של היטלר רודולף הס, הוא לא הוציא להורג, לא הוציא אותו להורג, הוא קיבל מאסר. גם אצלכם זה מופיע, תסתכלו פה, כל הנתונים במקור מספר אחד, יש כל הנתונים של האנשים הללו. ותראו למטה, שורה האחרונה, כתוב שפאפן, שחט ופריצ'ה, הם זוכו, בכלל זוכו מכל אשמה. ומי זה היה פאפן הזה? זה היה סגנו של היטלר, סגן הראשון, ברגע שהיטלר הגיע לשלטון, הסגן הראשון שלו זה היה פאפן. וכל הזמן היה בצמרת הנאצים. הוא זוכה מכל האשמה, והוא שוחרר, הוא הלך הביתה, והוא אפילו רצה להשתתף בחיים הפוליטיים אחר כך בגרמניה, וניסה, וחי עד לפני 30 שנה, הוא היה חי. אתם יודעים, זאת אומרת, זה היה משפט רחמנים בני רחמנים. הם דקדקו איתם כחוט השערה. ומי ששם נהרג, כאילו מי ששתלו, זה דברים ממש הכבדים ביותר. אתם יודעים, 10 הללו, הם צריכים להיות מאוד מאוד, שם למשל, ריבנטרופ נראה, כן, תלו אותו, קלטנברונר, הוא היה ראש אס אס, כן, זה כאלה שם, יודל, זאת, היו אחי אחי, זאת, רמטכ"ל של, 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 של כל צבא גרמניה, קייטל, כן, פלדמרשל קייטל, אותו תלו, זה הראשים ביותר, רשעים ביותר והראשים ביותר. והנה אחד מהעשרה הללו שתלו אותם, היה איש שקראו לו יוליוס שטרייכר, שהמקצוע שלו היה עורך עיתון. סך הכל עורך עיתון. עיתון אנטישמי, נאצי, רשע, שטרימר, עיתון ידוע לשמצה, אבל הוא היה עורך עיתון. והמשפט הזה שהם כל כך דקדקו וכל כך היו רחמנים כלפי נאצים, אותו הם החליטו לתלות. והוא היה בן עשרה הללו שתלו אותו. למה? נכון שהוא הסית והוא הדיח, הוא היה הרשע, נכון, אין ספק, אבל אפשר להשוות אותו, הוא יותר גרוע למשל ולטר שלנברג, או הנריך מילר, שהיה ראש... ראש גיסטאפו, הוא לא נידון שם במשפט הזה. אתם יודעים, זה היה דבר מאוד רציני, מאוד חשוב, כנראה, לשופטים, שהם החליטו לדון דווקא אותו במשפט. עכשיו, הוא עצמו, אולי אחר כך נכנס לשאלות, הוא עצמו היה אדם אינטלקטואל גדול. הוא היה מתנצה מאוד בהיסטוריה, בתרבות הכללית. בדרך כלל מציגים אותו, הנה הוא סתם כזה עיתונאי רשע, וזה לא. אם אתם זוכרים, מי שקצת מכיר את הנושא הזה של פורים, אז הוא היה זה שאמר, כשבאו להוציא אותו להורג, אז המילים האחרונות שלו, לפני שתלו אותו, הוא אמר, פורים 1946. אלו היו מילים שלו, כי הוא הבין שעשרת בני אמן ועשרת הנאצים שעכשיו עומדים לתלות אותם, הם קשורים לניצחון, לנס פורים שקרה אז, ועכשיו עומדים להוציא אותו להורג כמו כולם. הוא קישר, הוא היה אדם שמכיר גם את ההיסטוריה, גם את מה שהיהדות אומרת, הוא הכיר המון דברים. והנה עכשיו עומדים להוציא אותו להורג, בגלל שהוא, כששופטים הבינו שהשורש של כל זה הוא שורש רוחני. זאת אומרת, זה, יש לזה קשר לתרבות. ולכן הם התייחסו גם אליו בחומרה כל כך גדולה. היה שם... איש אחד, פסיכולוג מטעם צבא ארצות הברית, שהוא דיבר עם כל אחד מהנידונים לפני שתלו אותם, הוא דיבר, ראיין אותם. ושאל אותם, מה אתה אומר? כל אחד, עם כל אחד דיבר, אפילו עם גרינג, לפני שהוא התאבד, דיבר עם גרינג, כל אחד. אז כשהיו לו שיחות עם יוליוס שטרייכר, השטרייכר אמר לפסיכולוג הזה, הוא אומר, איזה שופטים כולם כל כך, הם כל כך צבועים, כל כך זייפנים. אז הפסיכולוג שואל אותו, למה הם צבועים? הוא אומר, כי על מה עכשיו דנים אותי למוות? על זה שאני כתבתי דברים אנטישמיים בעיתון, נכון? אבל מי מדינות ששופטים אותי? רוסיה, צרפת, אנגליה ואמריקה, כן? בכל המדינות הללו, ראש התרבות שלהם, ראשי התרבות שלהם, של עצמם, הם כולם אנטישמים. הוא אומר, האנגלים והאמריקאים, שהם כל כך נגדי על זה שאני כתבתי דברים אנטישמים, שייקספיר, שכל התרבות האנגלית בנויה עליו, הוא כתב סוחר מוונציה, הוא כתב דברים אנטישמים. וצרפתים, ראש התרבות שלהם, וולטר, הוא היה אנטישמי חולני, אנטישמי מושבע. ורוסים, אצלם פושקין וגוגול ודוסטייבסקי, הם היו כולם אנטישמים, כתבו דברים, ממש דברים, נגד יהודים. עשו הצגות, כאילו כתבו מחזות, כתבו מאמרים, נגד יהודים. הם מלמדים בבתי ספר שלהם. היום, בבתי ספר, כך אומר יולי שטרייכר אז, לפני 70 שנה, ואני מוסיף לכם היום, נכון להיום, בבתי ספר ברוסיה, מלמדים את היצירות הללו, וזה חלק מתוכנית הלימודים לקבלת בגרות. צריכים ללמוד שם דברים של גוגול, למשל, עם אח שמו, ששם הכל כתוב איך יהודים הם מוצצים דם, והם רשאים, והם שם כאלה וכאלה וכאלה, הכל אנטישמי. אז הוא אומר, על מה דנים אותי? על זה שאני כתבתי, והם בעצמם ממשיכים ללמד את זה באוניברסיטאות, בבתי ספר והכל, ומתגאים בתרבות שלהם. אף אחד לא הכחיש את זה, או גינה את זה, הם מתפארים ביצירותיו של גתה, אבל גתה הוא גם היה אנטישמי. אז למה דנים אותי? ובאמת, אני רוצה שתבינו פחות או יותר למה כל כך כואב ליוליוס שטרייכר זה שלא עושים שום דבר, לא מכחישים את, כאילו, לא מגנים את שייקספיר. כשהוא דיבר על עלילת דם בעצם, ששייקספיר עשה בסוחר מוונציה, הוא תיאר שם סיפור, כן, בסיפור הזה של סוחר מוונציה, הוא מספר על שני סוחרים, שני חברים, יהודי וגוי, נוצרי. אחד קוראים לו שיילוק, יהודי, ואנטוניו הוא הנוצרי. עכשיו, אנטוניו מבקש משיילוק הלוואה, סכום של 3,000 דוקטים, הלוואה. הוא אומר, כן, ודאי, אני אתן לך, בשמחה. כותבים שטר חוב, באים לחתום, ויש שם סעיף, מה יקרה אם אתה לא תחזיר בזמן? אז הוא אומר, נו, מה נעשה, מה נכתוב? תכתוב מה שאתה רוצה, אומר לו אנטוניו. הוא אומר, אני אכתוב סתם, כאילו, קילו בשר מגופך, בסדר? הוא אומר, כן, בסדר, תכתוב. כתב קילו בשר מגופו של אנטוניו. אוניות של אנטוניו טבעו בים, הגיע זמן הפיראון, אנטוניו בא ואומר, אתה יודע, זה אצלי קרה כזה וכזה, אתה יודע, לא מסודר, אני אקח עוד קצת זמן. שאלות אומר, לא, אין בעיה. הולך עם זה לבית משפט, ותובע בבית משפט בוונציה, שהוא רוצה לקחת לב של אנטוניו. הוא אומר, מה אתה השתגעת? מה קרה איתכם? לא. אם זה משפט, אם זה אמת, אם זה דין צדק, אני דורש משפט. הם מנסים לשכנע, הוא לא, 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 ובכוח, וזה, אין ברירה, הוא מאיים עליהם, מאיים, שאם הם לא יצייתו למשפט הזה, אז הוא ידבר לכל היהודים סוחרים שהם ינדו את משפט של ונציה, את המסחר של ונציה. ואז אין להם ברירה. הם מביאים את אנטוניו לבית משפט, קופטים אותו ככה, קושים אותו לקיר בצורה כזאת, כן, שזה מזכיר מאוד את יושקי. ועכשיו מביאים לשם את שיילוק, ושיילוק רוצה לקחת ממנו לב, לחתוך ולוציא ממנו לב. ואז כולם משכנעים, מתחננים לפניו, בבקשה, תפסיק, תפסיק, והוא לא, לא, אני רוצה לב. אז אומרים, אתה יודע מה? אנחנו נאסוף בין החברים שלנו, 3,000 דוקטים, זה סכום עתק, ואנחנו ניתן לך. אומר, לא, לא, אני רוצה את הלב שלו. אז אומרים לו, אתה יודע, אנחנו נאסוף 6,000 דוקטים, פי 2, ניתן לך. אומר, לא, אני רוצה את הלב שלו. אז אומרים, תגיד איזה סכום? הוא אומר, שום סכום, רק את הלב. אז השופט שואל אותו, למה? למה אתה עושה את זה? ואז השאלו קונה לו, כי זאת הדת שלנו. אני נשבעתי בשבתתנו הקדושה, אני עכשיו מצטט את זה, בשבת, כן? שבתותנו הקדושה לא נשבעתי שאני אקח ממנו את הלב הזה. זה הטבע שלנו. זה אנחנו, עם יהודי כזה. מבינים? זה המחזה של שייקספיר. עכשיו, אני צריך להזכיר לכם שכל זה מתרחש על רקע של עלילות דם בלתי פוסקות. כל הזמן יש איזה קהילה כזאת או אחרת שנכחדה או נכחדת בגלל עלילת דם. באמסטרדם, בצרפת, בגרמניה, בכל מקום. יש כל פעם קמים איזה עלילת דם והם אומרים שיהודים הם אוכלים ילדים שלהם, שותים דם שלהם, אוכלים את הלב שלהם, כל הזמן מדברים על זה כפשוטו. עכשיו, באותם הימים יש ציירים, יש דברים, זה מין זרם כזה. כותבים מחזות, מספרים סיפורים, ציירים, מציירים תמונות קלאסיות, תמונות יפות כאלה, צבעוניות, וכל מיני צורות, שתולים אותם בכל מיני, בכנסיות, בכל מיני מוזיאונים, בכל מיני מקומות, שתולים איך, שמסופר איך יהודים מוצצים את הדם, מילדים קטנים ומכל מיני אנשים. תזכרו עוד דבר אחד, באותם הימים אין טלוויזיה, אין עיתונות, אין שום דבר. אדם, המקור היחידי שלו לאינפורמציה זה התמונות, זה הצגות, זה דברים שמספרים, זה סיפורים, זה ספרים. רוב האנשים אנאלפביטים, לא מבינים, לא יודעים לקרוא, לכתוב. אז הם רואים את זה בתיאטרון. והנה, אדם כזה חוזר הביתה ואומר, אני ראיתי במו עיניי איך יהודים רצו לקחת ממנו את הדם, את הלב שלו. והיום אנחנו אומרים, רגע, אבל זה היה תיאטרון, מה, הוא לא הבין? אני חושב שאתם יודעים, יבוא זמן, בעוד איזה, לא ייקח הרבה זמן, אבל הדורות הבאים, הם ככה ידברו עלינו. כשיגידו, מישהו יגיד, אני ראיתי במו עיניי, בחדשות, בטלוויזיה, אני בעצמי ראיתי שם איך יהודים עשו משהו לערבים, אז הם, הדורות הבאים שלנו, יגידו, הם היו טמבלים? הם לא הבינו שזה הכל שם היה מבוים, שיש שם עריכה, שהכל זה. אבל אנחנו כן היום מאמינים, נכון, לא מאמינים, מבינים, אבל כן אומרים, אני ראיתי את זה בחדשות. אז ככה הם גם אז התייחסו לזה. אני רוצה להראות לכם כמה תמונות שאתם תבינו פחות או יותר על איזה סוג הדברים מדובר שם על ה... רק שנייה. כן, עוד רגע. לא מצליח. הנה. כן, עכשיו אתם תראו תמונה מאוד מפורסמת, כולם מכירים אותה. זה תמונה על כך, על ילד, קראו לו סימון. וסימון הזה, הנה יהודים תפסו אותו, כן, כן אתם רואים? ועכשיו הם חותכים לו את הדם, כן, חותכים לו את הלב, אוספים פה בצלחת דם שלו, הנה זה דם נוזל, ולכל אנשים פה סביב יש להם סימן, תמיים? יש פה... כחול, את העגול כזה, כן? זה כמו שפעם היה טלאי צהוב, אז פעם היה חובה ליהודים ללכת עם הסימן הצהוב הזה. אז כולם יודעים שזה יהודים אז, נכון? למרות שהם לבושים בבגדים של תקופה שלהם,
והם מחזיקים כל נר הבדלה, מי שמסתכל טוב אז יכול לראות את זה, וכובעים שזה ככה צורה של יהודים היו מסמים אותם, והנה הם אוספים את הדם, הם חתכו אותו פה, והם שותים את הדם עם הקש. תסתכלו, בידיים שלהם יש פה מקלות כאלה, הוא שותה קש, מקש את הדם. ופה, וגם פה יש מקל, כן? גם היא מחזיקה פה כמה מקלות כאלה פה ביד, וגם הוא מחזיק פה מקל בדם שלו, ולכולם יש שמות של, של יהודים מעל זה, וזה, זה, אלו, זאת התמונה. ככה יהודים היו מתייחסים, כן, לגויים. אני רוצה להראות לכם עוד תמונה אחת מפורסמת, גם אותו מוטיב, אותו עיקרון, אותו רעיון. זה תמונה של איטליה לפני, בתקופת הרנסנס. אתם יודעים, כבר אותו מוטיב, גם פה יש אישה שמחזיקה את הקד, כן, אותו עיקרון, רק הפעם זה קורה באיטליה. עוד שנייה. כן, זאת התמונה, זה אותו ילד, אתם רואים, גם פה הם מחזיקים ככה עם הצוות, את הצוואר שלו, עם המקלות הללו גם, וגם כאן יש דם, תמים, על הרצפה, על השולחן יש כאן מספריים אדומים כאלה מלאי דם, יש פה כוס, היא מביאה את הקערה לאסיפת דם וכולי, כן? גם ליהודים יש כאן טלאי צהוב, תשימו לב, העיגולים הללו הצהובים פה ופה, פה, כנות כל אחת, מי שרואה את התמונה הזאת באותם הימים, אין ספק מי זה ומה קורה פה, כולם מבינים, כולם יודעים על מה מדובר. כן, גם פה יש להם טלאים כאלה, גם פה טלאי, תמיד, הצייר מקפיד לציין את כל הדברים. עוד רגע. וגם התמונות הראשונות שהראיתי לכם את זה פה, גם אותו עיקרון. פה את הילד הזה, ופה יהודים תופסים את הדם, אתם רואים את הדם כאן? והנה הוא עם סכין, חותך אותו, ופה גופות של ילדים קטנים כבר זרוקים על הרצפה, ופה הקערה הגדולה לדם. כן, אז כל ה... ועכשיו, מה עשו ליהודים? כן, זה ה... פה אותם האנשים, עם אותם הכובעים, תשימו לב, הם תולים אותם, ופה כאילו איש דת נוזף בהם, והם קשרו לו ידיים, אם ככה הוא... כן, כאן שורפים יהודים על זה שהם עשו את ה... זה כל תמונות כאילו קלאסיות, ידועות. הנה, גם פה, 160 איש נשרפו אז באותו בור. תשימו לב, גם פה יש אותם הבגדים, אותם הכובעים עם ה... כזה, כן, את הצורה, שורפים יהודים בגלל שהם ככה עשו. אם זה... וכמו שאמרתי, יש המון 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 תמונות כאלה. רק שנייה. הנה, גם בפולניה זה גם תמונה גדולה כזאת, יפה, מפורסמת, נכון? אתם רואים? כל התמונה הזאת היא בעצם תמונה שמתארת איך יהודים אוכלים ילדים. הנה, עכשיו זה משכנע את הילד הזה, נותן לו שם משהו, כאילו ככה מפתה אותו. והנה הכלב אוכל את החתיכי גופות של ילדים. אתם רואים? הרגל שלו בראש של כלב. Mm-hmm. פה הם אוספים את הדם. אתם פה כתוב, יהודים עוקרים את העין התינוק ומביטים בה בחמדה. אם ככה נראה את כל התמונה במלואה. זה התמונה, זה הקטע שהוא משכנע את הילד, פה זה כלב אוכל את הגופות, אתם יודעים, כל זה הם לוקחים את הדם כאן, פה עוקרים את העין של ילד, פה, אתם יודעים, זה הסיפור. עכשיו, על רקע הזה, שעכשיו אתם ראיתם, על רקע הזה בא עכשיו שייקספיר והוא כותב על זה מחזה שאתה עכשיו לא רק רואה אותו בתמונה, אתה שומע, אתה רואה את זה במו עיניך. במשך כל התקופות, כבר כמעט 500 שנה מאז ששייקספיר כתב את המחזה הזה, 500 שנה המחזה מוצג כל הזמן בתיאטראות, וכל הזמן מציגים את היהודי כזה באופן קלאסי, עם האף עקום, עם השיניים גדולות והציפורניים ענקיות, שהוא רוצה לקחת דם של האנטוניו. עכשיו, בשנים האחרונות, מנסים לתת לשיילוק מין דמות כזה, שגם לו יש דדים אנושיים, אמיתיים, כאילו, גם הוא בן אדם, הוא יש שם באמת קטע של שייקספיר שהוא אומר שם משהו שגם יש לו לב וגם הוא אבא ואוהב אנשים וכולי, מין כזה. אז מדגישים את זה. עכשיו צריכים לעשות איזה, יש חגיגות גדולות ליום הולדת של שייקספיר, מה שמו. אז לקחו כל המחזות שהוא כתב וכל העולם מציגים איזשהו מחזה אחד. התיאטרון מציג איזשהו אחד מהמחזות של שייקספיר ועושים לך אחר כך מין, איך להגיד את זה, מין פסטיבל כזה של המחזות שלו. ועכשיו תנסו, תנחשו אתם, מי לקח את המחזה שסוחר מוונציה להצגה? נכון, תיאטרון הקאמרי. כי כל תיאטרון אחר שלא יעשה את זה, אז אפשר להגיד שהוא אנטישמי. תגידו, מה אתה עושה? היחידי בכל עולם שהיה יכול להציג את זה, זה קאמרי. ושם הם מראים שהוא מאוד אנושי, השיילוק, מאוד אנושי, לכן זה לא בכלל לא אנטישמי, מבינים מה? מדברים, לא, זה בכלל לא אנטישמי, פשוט מראה מה שהיה אז, מה שאנשים חשבו. אז עכשיו בא יוליוס שטרייכר ואומר, אתם לא צבועים? אתם תולים עכשיו אותי, ואותו אתם מלמדים בבתי ספר, באוניברסיטאות, אתם עושים עליו סרטים, אתם עושים את ההצגות הללו אצלכם ב-Royal Shakespeare Company. אז זה צודק? ואני אומר לכם, לעניות דעתי, שבזה יולי שטרייכר צודק. אין מה לומר. נכון. הוא צודק, הם צבועים. ומה אנחנו לומדים מזה, ומה המסקנות של זה, אנחנו נדבר על זה בעזרת השם בפעם הבאה.